הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. ערך מוסף בשבילי עם טל וולפסון וליאור תבורי.
שלום, אני טל וולפסון.
ואני ליאור תבורי.
שנינו בוגרי משרד האוצר,
ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם.
אז על מה נדבר היום?
היום נדבר על דיור, ולמעשה על שאלת השאלות שהרבה ישראלים שואלים את עצמם, האם לקנות דירה או דווקא לשכור דירה.
בגלל זה בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על הכדאיות הכלכלית של רכישת דירה, ואנחנו נחלק את הפרק לשני חלקים. קודם כל אנחנו רוצים לדבר על דילמה שהרבה אנשים צעירים, בדרך כלל זוגות צעירים מתמודדים איתה, האם לקנות או לשכור דירה. כשבחלק השני אנחנו נדבר על דילמה של אנשים שמה שאנחנו קוראים משקיעים, אנשים שיש להם כסף פנוי והם שוקלים האם להשקיע את הכסף בנדלן או באפיק השקעה אחר כמו למשל בבורסה.
אני רוצה להגיד על זה שני דברים. דבר ראשון, יש לשאלות האלה גם היבטים, בעיקר לזוגות הצעירים, יש היבטים שהם לא כלכליים, כמו לדוגמה הביטחון שיש לי כשיש לי דירה בבעלותי ואני יודע שבעל הבית לא יחליט לפנות אותי בסוף החוזה. אז יש לי ביטחון, אני יכול לעשות שיפוץ, אני לא צריך להתמודד עם בעל בית וכל השיגונות שלו. יש לזה הרבה היבטים לא כלכליים שאנחנו לא ניגע בהם. הדבר השני זה שכשאנחנו קונים דירה, צריך להבין שמבחינה כלכלית, לא משנה אם אנחנו קונים אותה כדירה ראשונה או כדירה להשקעה, בכל מקרה קניית דירה זה השקעה. לכן תמיד צריך לבחון אותה ברמה הכלכלית מול החלופות של השקעות אחרות, עליהם אנחנו מדברים בפרקים אחרים, השקעה אחרת אפשרית זה לדוגמה בבורסה.
אז אני רוצה להתחיל עם הדילמה של הזוגות הצעירים, לקנות או לשכור, וכולנו מכירים את הדוגמה הבאה, מלא אנשים סביבנו אומרים, תראו, כל חודש אני משלם אלפי שקלים שכר דירה לבעל הדירה. במקום זה, עדיף לי לקחת משכנתה, לקנות את הדירה, ואומנם אני אשלם כל חודש אלפי שקלים, בכל מקרה, אבל אני אשלם אותם לבנק, אבל בסוף, תקופה של המשכנתא, נגיד אחרי 25 שנה, הדירה תהיה שלי. אז ככה בעצם הכסף לא הולך לפח. מה אתה אומר, ליאור?
אני חושב שצריך להגיד על הטיעון הזה שלושה דברים. הדבר הראשון זה שהיום הריבית על המשכנתא יותר גבוהה מאשר התשואה של השכרת דירה. זה משפט כזה קצת כלכלני, אז אני אגיד מה זה אומר בפועל. זה אומר שאם אני שוכר דירה, ואני משלם לדוגמה 4,000 שקל שכירות כל חודש, אז כדי לקנות את הדירה מבעל הדירה, אם אני לוקח משכנתה, בהנחה שאני לוקח משכנתה ממוצעת, כן, אנחנו עשינו פה איזושהי סימולציה, הנקודה היא שההחזר משכנתה שלי, הוא לא יצא בדיוק 4,000 שקל כל חודש, הוא יצא גבוה יותר. בסימולציה שאנחנו עשינו, זה יצא סדר גודל של 5,000 שקל בחודש, כלומר, כדי לקנות את הדירה, אני צריך לשלם כל חודש, 1,000 שקלים יותר מאשר אם הייתי שוכר את הדירה וגר בה.
יש עוד נקודה שאנחנו בשפה כלכלית קוראים לה עלות אלטרנטיבית. תראו, אם היום אני שוכר דירה ואני עכשיו רוצה לקנות דירה, אז חוץ מזה שאני אצטרך לשלם כל חודש את הכסף למשכנתא, אני בעצם צריך לקחת הון ראשוני. אני צריך למשל לקחת סכום של כמה מאות אלפי שקלים, בוא לשם הדוגמה נגיד 500,000 שקלים, איתו אני אקנה את הדירה בנוסף למשכנתה וכך אני יכול לקנות את הדירה. עכשיו, אם אני משתמש ב-500,000 שקלים, אני יכולתי באותו זמן גם להשקיע את זה במקום אחר, למשל בבורסה. ואפילו חישוב פשוט מראה לנו שהשקעה סולידית בבורסה יכולה להניב לנו משהו כמו 2,000 שקלים בחודש. זאת אומרת שלא רק שכמו שאמרת בנקודה הקודמת, תשלומי המשכנתה החודשיים יהיו גבוהים יותר משכר הדירה, שהיינו רגילים לשלם, אנחנו גם מפסידים את התשואה שהיינו מקבלים על ההון הראשוני שאיתו קנינו את הדירה.
נכון מאוד, ונקודה שלישית שאני רוצה לציין זה שבאמת הרבה פעמים כשאתה מדבר עם אנשים, אומרים לך אני מעדיף לשלם לבנק מאשר לזרוק את הכסף על שכר דירה. כאילו לשכור דירה זה לזרוק כסף לפח, ולקנות דירה זה השקעה כלכלית נבונה. אבל צריך להבין שכשאנחנו קונים דירה ולוקחים משכנתה של נניח סדר גודל של מיליון שקל, זה בערך המשכנתה הממוצעת היום, אז לאורך החיים של המשכנתה, שוב זה תלוי לכמה שנים לקחנו וכולי, על זה נסביר בפרקים על המשכנתה, אבל מיליון שקל שאנחנו לוקחים היום יעלו לנו קרוב למיליון שקל בריביות. אז הטיעון של לזרוק כסף לפח, אני חושב שהוא פשוט לא נכון, כי בשני המקרים אנחנו במרכאות זורקים כסף לפח, בין אם זה על שכר דירה, על דירה שלא תהיה שלנו, או על ריביות לבנק, על מנת שהדירה שקנינו כן תהיה שלנו.
אני רוצה לתת רגע את האיפכא מסתברא, כי נתנו כאן בעצם שלוש סיבות שאומרות למה לקנות דירה זה לא בהכרח משתלם. אבל יש עוד מרכיב שאנחנו צריכים להכניס למשוואה. לפעמים גם השווי של הדירה עולה. תראה, בשנים האחרונות אנחנו מסתכלים על העשור האחרון במדינת ישראל, ואנחנו רואים ששוק הדיור כל הזמן עולה, נכון? כל הזמן אנשים אומרים, תראו, כדאי לקנות דירה כי גם המחיר שלה יעלה. אז יכול להיות שעכשיו בטווח הקצר אני משלם יותר עבור דירה, כי כמו שאמרנו, המשכנתא יקרה יותר וכו', אבל בסוף התקופה גם הדירה שלי תהיה שווה הרבה יותר. מה דעתך?
אז נכון, כאילו אם אנחנו מסתכלים מבחינה כלכלית, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו באמת האם התשואה מקנייה של דירה, ושוב, אנחנו לא מתייחסים להיבטים הלא כלכליים, אני מדבר רק על ההיבטים הכלכליים, אז האם התשואה מקנייה של דירה עדיפה על תשואה אלטרנטיבית שיכולנו לעשות, לדוגמה בהשקעה בשוק ההון, או בפיקדון בבנק, או בכל מיני דברים כאלה.
מה קרה למחירי הדיור בדירות בעשור האחרון בישראל?
אז באמת בעשור האחרון מחירי הדירות עלו בצורה מאוד מאוד ניכרת, כמו שכולנו יודעים. ב-12 השנים האחרונות מחירי הדירות עלו בערך ב-100%, שזה כמעט 6% בשנה, זה עלייה מאוד מאוד יפה. השאלה שאנחנו עכשיו צריכים לשאול את עצמנו, כשאנחנו באים לקנות דירה, זה לא האם היה נכון לקנות דירה לפני 10 שנים, אלא האם נכון לקנות דירה היום. והשאלה שנשאלת זה, האם בשנים הבאות מחירי הדירות ימשיכו לעלות במהירות כל כך גבוהה כמו שהם עלו בשנים האחרונות. אם אתם בטוחים שמחירי הדירות ימשיכו תמיד לעלות ויעלו במהירות גבוהה כמו שהם עלו בשנים האחרונות, אז אין ספק שקניית דירה היא השקעה כלכלית נכונה מבחינתכם. אבל אם אתם חושבים שהמחירים לא יעלו, או שהם יעלו לאט יותר מאשר נניח הבורסה תעלה, או שהם אפילו ירדו, אז צריך לשקול בכובד ראש את השאלה האם כדאי לי לקנות דירה.
אני אוסיף רק משפט שגם אם מחירי הדירות עולים, ניתוח הכלכלי התור, אנחנו צריכים שהם לא רק יעלו, אלא יעלו יותר מהעלות הנוספת, כשדיברנו עלינו מקודם, של התשלום החודשי הגבוה יותר, שבעצם
נכון,
אנחנו
נוסעים בקניית דירה. נכון, מהרווח האלטרנטיבי שיכולנו לעשות במקום אחר.
אז סיימנו את החלק הזה של הפרק, ואני עכשיו רוצה לדבר קצת על הדילמה של משקיעים, של אנשים שיש להם, למשל, כמה מאות אלפי שקלים פנויים, והם רוצים, או מיליוני שקלים פנויים, והם רוצים עכשיו לקנות דירה, או לעשות משהו אחר. וחשבנו לגשת לנקודה הזאת על ידי פירוט של 4 נקודות שצריך לחשוב עליהם בקבלת ההחלטה. הנקודה הראשונה זה מיסוי. תראו, יש כל מיני מיסים שצריך לשלם כשאנחנו רוכשים דירה וכשאנחנו מוכרים דירה, וזה גם מאוד תלוי אם זה דירה ראשונה או שנייה וכו'. זה גם תלוי בכל מיני פטורים, למשל לעולים חדשים יש פטורים שונים בתחום הזה. אנחנו לא רוצים להיכנס יותר מדי לעומק, כי זה יכול להיות קצת טכני, אנחנו פשוט אומרים שכדאי לקחת את זה בחשבון, ובחיפוש פשוט באינטרנט אפשר לראות מה המיסוי על רכישה ומכירת דירה. הרבה פעמים מדברים על מס שבח ומס רכישה, זה המיסים המרכזיים. אבל יותר מזה, יש גם להשקעה בנדלן יתרון מאוד ברור, שהוא פטור ממס. בניגוד להשקעות אחרות שבהן אנחנו משלמים 25% על הרווח, על שכר דירה, אם אנחנו קונים דירה ומזכירים אותה למישהו, אנחנו לא צריכים לשלם מס, אלא אם כן שכר הדירה הוא גבוה מ-5,000 שקלים בחודש.
שזה צריך להגיד, בערך היום דירה שעולה בערך 2 מיליון שקל, השכר דירה עליה הוא כ-5,000 שקל בחודש. כלומר, אם אנחנו קונים דירה יחידה להשקעה שהיא זולה יחסית, אז הפטור תופס, ואז זה נותן לנו באמת יתרון גדול להשקיע בדירות. אם אנחנו קונים דירה יקרה יותר, או שיש לנו כמה דירות, אז הפטור הוא כבר לא רלוונטי, ואפילו יכול להיות, היה עד לא מזמן איזשהו ניסיון של שר האוצר להטיל מיסוי על דירה שלישית ומעלה, אז יכול להיות אפילו שיקרה ההפך, ואתם תשלמו יותר מס על זה שאתם משקיעים בדירות. כאן צריך לעקוב אחרי ההתפתחויות בתחום הזה.
איזה עוד היבטים אנחנו צריכים לחשוב עליהם, כשאנחנו חושבים האם להשקיע עם את הכסף הפנוי בנדלן או במשהו אחר?
אני חושב שהנקודה השנייה זה פשטות של ההשקעה. ההשקעה בנדלן נחשבת למסובכת. אנחנו צריכים למצוא דירה מתאימה, אנחנו צריכים לחתום על חוזה עם עורך דין, לרשום בטאבו, הרבה מאוד התעסקות גם בעת קניית המחירה וגם בעת מחירת הדירה. לעומת נניח השקעות אחרות, כמו בבורסה או פיקדון בבנק, שזה הרבה הרבה יותר שגר ושכח, אין לנו עלויות גבוהות של עשיית העסקה, בקניית דירה יש לנו עלויות גבוהות, כי המתווך עולה כסף, ושיפוצים אנחנו עושים עולה כסף, ועורך דין עולה כסף, אז במובן הזה ההשקעה בדירה היא לא השקעה מאוד מאוד פשוטה, וזה הולך לרעת הרעיון להשקיע בנדלן בישראל.
אני רוצה להוסיף את הנקודה השלישית שהיא נזילות. תראו, אני חושב שאפשר לחלק את הנקודה הזאת לשתיים. לפעמים אנחנו בחיים יש לנו כסף בחיסכון ופתאום אנחנו רוצים להשתמש בכסף הזה. דירה אני לא יכול למכור ביום אחד. זה לא כמו אם אני משקיע בבורסה, אני לוחץ כמה קליקים במחשב ופתאום הכסף עובר לעובר ושב. כשאני רוצה עכשיו את הכסף נזיל, ייקח לי כמה חודשים עד שאני אמצא קונה ועד שאני אעבור את כל התהליך שאתה ליאור דיברת עליו בסעיף הקודם. אבל יותר מזה, כשאנחנו קונים נדלן, הרבה יותר קשה לנו לפדות רק חלק מהכסף. נניח ועכשיו יש לנו דירה שהיא שווה מיליון שקלים, ומאיזשהו צורך אנחנו צריכים להשתמש ב-100,000 שקלים, בשביל לקנות רכב או לכל צורך אחר. אז אם יש לנו תיק מניות בבורסה, אנחנו יכולים לעשות את זה. אבל עכשיו למכור רק 10% מהדירה, זה משהו שהוא קצת יותר מורכב, ובמובן הזה זה החיסרון של השקעה בנדלן.
כן, זה חיסרון, אבל למעשה זה יתרון, כי באמת כלכלנים מסתכלים על זה, כמו שאמרת, שיש חיסרון אם אין לך נזילות, ואם אתה משקיע בנכס לא נזיל, אתה מבקש מה שנקרא בכלכלה פרמיית אי נזילות, אבל בעצם אני חושב שיש פה יתרון, בגלל שבחיים יש לנו הרבה פיתויים להוציא סכומי כסף גדולים שאין לנו בשוטף, אנחנו רוצים להשקיע בחתונה קצת יותר גרנדיוזית, מתחשק לנו איזושהי חופשה מפנקת בחול, ואז יש לנו תמריץ מאוד מאוד גדול פתאום להגיד, בוא ניקח מהחיסכון 20,000 שקל או 50,000 שקל ונשקיע במה שמתחשק לנו עכשיו. דירה במובן הזה מגנה עלינו מפני ההתפתות הזאת, כי אנחנו לא יכולים באמת למכור 10% מהדירה או 5% מהדירה. אם יש לי תיק בבורסה, אז אני כן יכול למכור חלק מהתיק בבורסה ולמשוך את הכסף. במובן הזה דווקא השקעה בדיור כאילו נחשבת פחות טובה, אבל אני אישית חושב שהיא יותר טובה, כי היא מגנה עלינו מפני להתפתות לכל מיני הוצאות שוטפות.
איזו עוד נקודה נוספת אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים להשקיע בנדלן או במשהו אחר?
אני חושב שהנקודה הרביעית והאחרונה, ובמובן מסוים היא אולי הכי חשובה, זה התעסקות בשוטף. תראו, לקנות דירה ולהזכיר אותה זה לא דבר מאוד מאוד פשוט. דיברנו על הקושי בקניית דירה, אבל גם בשוטף אתם צריכים למצוא סוחרים, יכול להיות שאפילו כל שנה סוחרים או אפילו כל פחות משנה הסוחרים שלכם התחלפו, אתם צריכים לבדוק שזה סוחרים שהם לסביעות רצונכם, אתם צריכים להחליף אותם, לפעמים יש בעיות בדירה, התפוצץ צינור לא עלינו, צריך לסייד, כל מיני דברים כאלה שלפעמים אנחנו צריכים להתעסק איתם. בסעיף הזה אני חושב שההשקעה בנדלן היא יחסית מסובכת לשאר ההשקעות, תחשבו לדוגמה על ההשקעה הכי פשוטה, פיקדון בבנק, אתם שמים את הכסף, סוגרים אותו והוא נפתח אחרי שנה או 5 שנים, זה הרבה הרבה יותר פשוט מאשר כאבי הראש שיש לבעל דירה.
אז בואו נסכם את הפרק ונראה מה אמרנו היום. קודם כל, אם אנחנו מתלבטים עם לקנות דירה או לשכור דירה, אז הבנו שמהבחינה הכלכלית התאורה כדאי לנו לעשות את זה רק אם אנחנו בטוחים שמחירי הדירות ימשיכו לעלות, ואפילו לעלות בקצב גבוה, כדי שזה יהיה לנו משתלם. כמובן שצריך גם לשקול שיקולים שהם לא רק כלכליים, כמו יציבות של לגור בדירה שהיא בבעלותנו. בחלק השני, דיברנו על הדילמה של משקיעים, האם להשקיע בנדלן או באפיק השקעה אחר, ואמרנו שמצד אחד, השקעה בנדלן היא יכולה להיות טובה, כי היא פטורה ממס, נכון? שכר הדירה הוא פטור עד 5,000 שקלים. מצד שני, זו השקעה שהיא לא נזילה, היא דורשת יותר התעסקות, וכל אחד פה צריך לקחת את השיקולים האלה בחשבון.
וכמובן שאם אנחנו קונים דירה, אנחנו ככל הנראה עושים את זה עם משכנתה, ולכן בפרקים הבאים אנחנו רוצים לדבר איתכם על איך לוקחים משכנתה בצורה חכמה, ואנחנו נראה אתכם בפרקים הבאים בתקווה.
ערך מוסף בשבילי עם טל וולפסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בתוכנית. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.